חמש היסודות של דמוקרטיית הלכידות. דמיינו שהייתה לנו מכונת זמן שמחזירה אותנו לנקודת האפס של סכסוך הזהויות הגדול. החלטת הכנסת ב-1950 הידועה כפשרת הררי. החלטה זו סגרה את חלון ההזדמנויות ההיסטורי לחקיקת חוקה בישראל. עכשיו דמיינו שבן גוריון היה בוחר אחרת. במקום להיסחף אחר הכוח האלקטורלי שהיה בידיו או לנקוט בתירוצים והתנגדויות לחוקה, הוא היה פועל כפי שידע לעשות היטב, חוקר לעומק, לומד ממדינות אחרות ומפתח מודל שהיה מתאים לצרכים הייחודיים של ישראל. איך הייתה נראית חוקה כזאת? אם היה חוקר לעומק, היה מגלה שבעיית הרב זהות לא קיימת אך ורק במפעל הציוני. זוהי בעיית יסוד בתנועה הלאומית המודרנית בכלל. מאז המהפכה הצרפתית ואמריקאית, המושג לאום הפך להיות מוקד הזדהות ושייכות שהיה אמור להיות מעל ומעבר לאוסף הזהויות האתניות, דתיות, גיאוגרפיות, לשוניות, שמהם הלאום הזה היה בעצם מורכב. הלאומיות המודרנית מעולם לא התיימרה לבטל את הבדלי הזהות ולהפוך את כולם לעם אחד. היא כן התיימרה לחבר את כל הזהויות לכדי חברה מתפקדת, המתוחזקת על ידי מוסדות לאומיים מתפקדים, סמלים לאומיים משותפים, היסטוריה משותפת ושפה. כמעט בכל דמוקרטיה מורכבת מזהויות מגוונות, קיימים מנגנונים המאזנים בין האוטונומיה של כל זהות לבין הצורך לקיים מרחב ציבורי משותף. באותם מקרים שבהם ההבדלים היו גדולים במיוחד, הפתרון היה לעתים פדרטיבי. במסגרת פתרון כזה, הלאום מוגדר כברית חוזית בין הזהויות המרכיבות אותו. כך, למשל, ארצות הברית של אמריקה היא למעשה חוזה המגדיר את כללי המשחק בין יותר מ-50 מדינות עצמאיות. מה בסמכותה של כל מדינה לקבוע לעצמה ומה צריך להיקבע במוסדות הפדרליים המשותפים של כל המדינות. החוזה הזה בדרך כלל קרוי חוקה. הפרקטיקות של הדמוקרטיות הפדרטיביות מגוונות מאוד. את מה שאנחנו נעשה בפרק הזה הייתה צריכה לעשות האספה המכוננת קצרת הימים. לבנות מהן תצריף שמתאים למצב הרב זהות הקיצוני של הציונות. חבל מאוד שאנחנו עושים זאת רק בשנת 24 בעיצומה של הדיסטופיה הציונית הגדולה. אני משוכנע שאם הייתה מתקיימת עבודה כזאת, בהשתתפות כל הנציגים של כל הזהויות שנבחרו לאספה המכוננת, הם היו מגיעים לחמשת העקרונות שאנחנו נתאר עכשיו. בואו נעבור על העקרונות האלה אחד אחד. עיקרון ראשון, בחירות חופשיות ושוות, דרכן כל הזהויות מייצגות את עצמן בכל המוסדות המכוננים. מוסדות מכוננים הם כל המוסדות הקובעים את גורלנו המשותף ברמת המדינה. במדינות רב זהות הם מכונים גם מוסדות פדרליים, שכן תפקידם לייצג את המבנה המשותף של המדינה כולה ואת המחנה המשותף של המדינה כולה. בישראל המוסד המכונן המרכזי הוא הכנסת, בית המחוקקים. אבל הכנסת אינה המוסד המכונן היחיד, גם הממשלה, הרשות המבצעת, נחשבת למוסד מכונן, כמו גם בית המשפט העליון, הגוף המכונן של הרשות השופטת. בנוסף, אפשר לראות גם מועצות עירוניות כמהוות את המוסד המכונן של השלטון המקומי. חשוב להבין את המשמעות הדמוקרטית של עיקרון מספר אחד. המוסדות המכוננים חייבים לייצג את כלל הזהויות במדינה. הכנסת, הממשלה, בית המשפט העליון והשלטון המקומי אינם יכולים להיות מונופול של זהות אחת או של גוש זהויות אחד, גם אם זו זהות בעלת רוב דמוגרפי. זו המשמעות האמיתית של דמוקרטיה. שוויון וחופש של כל האזרחים והזהויות להשפיע על הגורל המשותף ועל גורלם הם. הבחירות החופשיות והשוות הם האמצעי דרכו מבטיחים כי כל הזהויות מיוצגות. זהות פוליטית היא קבוצת אנשים המזהה את עצמה דרך הבחירה שלה בנציגים משותפים. למען האמת, זה המצב בישראל היום במה שנוגע לבחירות לבית המחוקקים. המפלגות שלנו הן מפלגות זהות בכל מובן ועניין ותמיד היו. הפרקטיקה לא חייבת להיות בחירות בנפרד לכל אחד מן הגופים המכוננים האלה. תכן מצב שבו הזהויות בוחרות נציגים שבוחרים בשמם נציגים שיצגו את הזהות במוסדות המכוננים. מובן גם כי לא כל אדם השייך לזהות יכול לייצג אותה במוסד מכונן זה או אחר. למשל, בבית המשפט ברור כי נציגי הזהות צריכים לעמוד בתנאים מקדימים של הכשרה והשכלה. הייצוג השווה והחופשי של כל הזהויות בכל המוסדות המכוננים הוא חלק חשוב במשולש הזהב של הלכידות. כאשר כולם בפנים ובתנאים שווים, כולם שותפים, כולם שייכים, כולם רתומים. זהויות שמשתתפות דרך קבע בכל המוסדות המכוננים לא יכולות להרגיש מנוכרות, לא יכולות להרגיש לא שייכות, אלא מרגישות בעלות ושייכות על המפעל כולו. עוד משמעות משמחת של העיקרון הזה, אין יותר קואליציה ואופוזיציה. כולם בפנים, יש רק קואליציה. בממשלה יהיו מושבים קבועים לכל נציגי הזהויות, וכך גם בשלטון המקומי, ואפילו בבית המשפט העליון. בצורה זו אנחנו נפרדים מאחד המוסדות המושחתים והפוגעניים ביותר של השיטה הקיימת. מעולם לא הבנתי מדוע בחירות חייבות להסתיים בצד אחד שזוכה בכל השלטון, ובתהליך הזה מחלק את השלל, משרדים, תקציבים והשפעה למספר זהויות שמסכימות להצטרף אליו כדי להבטיח רוב. התוצאה היא משטר שמשרת רק חצי מהעם תוך הענקת כוח מוגזם לזהויות קיצוניות בעיצוב הגורל המשותף, כמו שראינו בפרקים הקודמים. כל זה נמשך עד שהצד השני מצליח אם בכלל להפיל את השלטון ולעשות בדיוק את אותו תרגיל. המחירים הרעילים והמזיקים של מוסד הקואליציה אופוזיציה התגלו בעוצמה הרסנית במיוחד מאז הקמת קואליציית החלומות של הימין על מלא באוקטובר 2022. השיטה המשטרית שהייתה אמורה להיות מנגנון להסדרת מחלוקות בין דעות שונות ולבסס דמוקרטיה שמקדמת חופש ביטוי וביקורת על השלטון, הפכה לכלי שממוטט את יסודות הדמוקרטיה עצמה. קשה לדבר על דמוקרטיה אמיתית במדינת ישראל כאשר מחצית מהעם שולטת ללא עוררין במחצית השנייה. גרוע מכך, החלטות אסטרטגיות ברגעי משבר ומלחמה שהיו אמורות להתבסס על שיקולים לאומיים תיאוריים, הופכות לכלי משחק פוליטי במסגרת הסכמים קואליציונים שכל מטרתם להבטיח עוד יום אחד בשלטון. קואליציה אופוזיציה זה לא דמוקרטיה. עיקרון מספר 2. מוסדות פדרליים מוגבלים לטווח צר של סוגיות משותפות. זה אומר שהחוקה מבטיחה שמוסדות השלטון הפדרליים יתערבו בחיי האזרחים רק במידה מצומצמת ומוגדרת היטב, ורק כאשר מדובר בבעיות או מטרות המשותפות לכל הזהויות ברמה הלאומית. עיקרון זה מודגש בבירור בחוקה האמריקאית המגדירה את סמכויותיהם של המוסדות הפדרליים ומצמצמת את תחום עיסוקם לנושאים מסוימים בלבד. עיקרון זה חשוב במיוחד בחברות מרובות זהויות. המדינה אינה רשאית לעסוק או להתערב בנושאים אידיאולוגיים, סימבוליים או ערכיים, כמו אמונה דתית, אידיאולוגיה פוליטית או אורח חיים, נושאים שהם שנויים במחלוקת בין הזהויות השונות. גם כאשר זהות מסוימת סבורה שהאידיאולוגיה או אמונה שלה צריכה לחול על כלל החברה, המדינה הפדרלית אינה מקבלת עמדה כזאת. למדינה הפדרלית אין אידיאולוגיה, אין דת, אין אמונה אחת לכולם. האמונה היחידה שיש לה זה האמונה הלאומית, שממוקדת בפתרון בעיות משותפות, בהשגת מטרות קולקטיביות, והבטחת סגסוג של הכלל. מעבר לכך, כללי הפעולה במוסדות הפדרליים מוגדרים בקפידה ונשמרים בתוך טווח צר מאוד. דוד בן גוריון כינה זאת ממלכתיות. במרחב הפדרלי ממלכתי, ההתנהלות מבוססת על מערכת כללים אחידה ומקובעת, אשר מחייבת את כל הזהויות המשתתפות במרחב הפדרלי. בעלי התפקידים במוסדות הפדרליים אינם פועלים על פי עקרונות או סמכויות הנובעים מהזהות האישית שלהם, אלא אך ורק על פי כללי המערכת הפדרלית הממלכתית. ההגדרה המדויקת של הסוגיות והמטרות המשותפות במרחב הפדרלי היא בדיוק התנאי השני במשולש הזהב של הלכידות התפקודית, המטרה המשותפת. כאשר מגדירים מראש שהמטרה של המפגש הפוליטי היא הגשמת מטרות שטובות לכולם, מתאימות לכולם ומשותפות לכולם, ולא מטרות שמשרתות צד אחד בלבד או את האידיאולוגיה של צד אחד בלבד, דבר מאפשר לשחקנים להתמקד בשיתוף פעולה ובתיאום אפקטיבי במקום לבזבז אנרגיה על שיעורי חברה, איזה אידיאולוגיה צודקת, איזה דת היא הנכונה וכיוצא בזה. עיקרון מספר 3, הכרעה בהסכמה. וכאן מתרחש הטוויסט הגדול בעלילה. לא רק שכל הזויות משתתפות בכל המוסדות הפדרליים המכוננים, אלא שהן כפופות למערכת כללים מחייבת שמכתיבה הכרעות ברף גבוה של הסכמה. במילים אחרות, נפרדים מעיקרון הרוב קובע, שמדיר את כל האחרים שלא קובעים, ועוברים לעיקרון ההכרעה בהסכמה. האם ניתן בכלל להגיע להכרעה בהסכמה במוסדות המכוננים? האם יש בכלל דבר כזה? שאלה זו מטרידה רבים, אך התשובה היא כן, בהחלט. שיטה זו, מוכרת גם בשם דמוקרטיית קונצנזוס, כוללת פרקטיקות מגוונות שמאלצות את השחקנים הפוליטיים לקבל החלטות בהסכמה או ברף גבוה של הסכמה. הנה כמה דוגמאות לפרקטיקות החלטה כאלה. זה יכול להיות הסכמה פה אחד, דרישה להגיע להחלטה משותפת לכולם, שכולם מסכימים לה, גם אם היו להם הסתייגויות בדרך, הם עדיין חותמים עליה ועומדים מאחוריה. זה יכול להיות לקבוע רף גבוה להכרעות קריטיות או רגישות, למשל, דרישה להסכמה של 70% או 80% בהחלטות מסוימות, שמבטיחה שמרבית השחקנים שותפים להחלטה. זה יכול להיות זכות וטו לשחקנים חלשים במקרים מסוימים כדי להגן עליהם מפני עריצות של הרוב ומפני הדרה. זה יכול להיות פיזור החלטה בין מספר מוסדות נבחרים באופן שמחייב הסכמה בין כולם. זו שיטה למשל שעליה בנויה הפרדת הרשויות ועקרונות של כמה בתי נבחרים שונים שכולם צריכים להסכים. זה יכול לכלול גם הגנה חוקתית על זהויות שנשארות מחוץ לטווח ההסכמה, כדי למנוע עריצות ואפליה. זה אומר שזהויות שמרגישות נפגעות מההחלטות, גם אם הן היו בהסכמה רחבה, יכולות לפנות לבית המשפט לענייני חוקה, במידה ובהחלטות האלה יש פגיעה לא מידתית. זה יכול להיות בקרה חוקתית על סבירות וחוקיות ההחלטות, גם כאשר הן מתקבלות בהסכמה רחבה. כלומר, בית המשפט לענייני חוקה מוסמך לפסול החלטות בהסכמה, כאשר הן אינן עולות בקנה אחד עם החוקה, או שהן אינן סבירות לפי קריטריונים ברורים. פרקטיקות הכרעה בהסכמה אינן רק אפשריות, אלא יש להן חשיבות מיוחדת במוסדות לאומיים שבהם ההחלטות מתקבלות על ידי נציגי זהויות מגוונות. במצבים האלה עולה החשש, איך מונים מצב שבו כל זהות מושכת לכיוון שלה, לאידיאולוגיה שלה או לאמונה שלה, ומשתקת את קבלת ההחלטות? כיצד מבטיחים שגם כאשר כל הזהויות מיוצגות במוסד המכונן, לא ייווצר רוב של זהויות שיתאגד יחד כדי לקפח או להדיר אחרות? והכי חשוב, איך מבטיחים שההחלטות יהיו ממלכתיות, כלומר, טובות לכולם, מוסכמות על כולם ומתאימות לכל הזהויות? עיקרון ההכרעה בהסכמה לסוגים השונים שלו נועד להתמודד עם חששות אלה. כאשר החוקה קובעת כללים ברורים לקבלת החלטות בהסכמה, יש לנו בעצם את התנאי השלישי במשולש הזהב של הלכידות, קוד חזק. הקוד הזה מגולם בכללי ההחלטה שמאלצים את הזהויות לא רק לפעול לפי כללי המוסד, אלא גם לשתף פעולה זו עם זו, להגיע להסכמות. אולי זה יהיה תהליך משעמם, מעייף ואפור, לא כזה שאפשר להפוך לדרמה חדשותית, אבל הוא יבטיח פעולה אפקטיבית, כי כך דורש הקוד. בפרק 6 נעמיק עוד יותר בנושא הקוד החזק ואופן יישומו בהכרעות על פי עיקרון ההסכמה. עיקרון 4, רשתות זהות מוסדיות אוטונומיות. המוסדות הפדרליים מוסמכים לעסוק אך ורק ברשימה מוגדרת וסגורה של סוגיות הקשורות לטוב המשותף. אבל נושאים כמו אמונה, דת, אידיאולוגיה, אורח חיים, תרבות, נותרים מחוץ לתחום אחריותה של המדינה. סוגיות אלה מבוזרות לחלוטין ונמצאות בסמכותן של קנטונים מוסדיים המייצגים את הזהויות השונות. הייאוש הקיומי של הזהות המכונה כיום ליברלית עובר להצעת רעיונות המבוססים על מודל הקנטונים השוויצרי. אזורים גיאוגרפיים הנפרדים זה מזה שבהם כל זהות יכולה לנהל את אורח חייה. בצורתו הקיצונית רעיון זה קיבל את הכינוי יהודה וישראל, אך נעשו גם עבודות רציניות על אפשרות להפרדה בעיקר בין דתיים לחילונים במסגרת השלטון המקומי. לחשיבה הזאת יש היגיון רב, והיא נשענת על מודלים פדרליים ותיקים, שבהם השונות בין הזהויות מתורגמת לחלוקת המדינה למחוזות או מדינות אוטונומיות, המסוגלות לקבוע את גורלן ולחיות בדרכן, תוך שיתוף פעולה עם זהויות אחרות במוסדות הפדרליים, ושמירה על מגבלות החוקה הפדרלית. עם זאת, בישראל מודל הקנטונים הגיאוגרפיים איננו ישים. הזויות בישראל מעורבות זו בזו באופן שאינו מאפשר הפרדה גיאוגרפית ברורה. אפילו בעיר כמו תל אביב, המכריזה על עצמה כבירת ישראל החופשית והליברלית, מתקיימות מובלעות של כל מגוון הזויות הישראליות. במקרה הטוב, ניתן להפריד בין התנחלויות ביהודה ושומרון, ערים חרדיות ורשויות מקומיות ערביות לבין יתר האזורים. אך גם יתר האזורים כוללים ערבוב מורכב של זהויות, חרדים, דתיים לאומיים, מסורתיים, ערבים בערים מעורבות ועוד. הניסיון להפריד בין מרכיבי סיר החמין הישראלי רק יוביל להקדחת התפשיל. ייתכן כי בעתיד, בשל נסיבות קיצוניות, לא יהיה מנוס מהפרדה גיאוגרפית בין הזהויות. בהסכמה או בכפייה אלימה, יכול להיות שנגיע לזה. אבל ישנו פתרון מדויק ומתאים הרבה יותר. לא קנטונים מרחביים, קנטונים מוסדיים. מדוע קנטונים מוסדיים ולא מרחביים? בישראל ההפרדה בין הזהויות באה לידי ביטוי באופן מוסדי ולא גיאוגרפי. הזהויות השונות מתקיימות בתוך רשתות מוסדיות נבדלות, ללא גבולות גיאוגרפיים ביניהם. יש רק גבולות מוסדיים. רשתות זהות מוסד אלה שכוללות מוסדות חינוך, תנועות נוער, מוסדות תרבות ופנאי ודת ובריאות, התנדבות, רווחה, אינן מוגבלות גיאוגרפית אלא הן פשוט מפוזרות בכל רחבי המדינה. לכן אי אפשר להפריד ברמה המרחבית. החוקה הפדרלית תגדיר קריטריונים ברורים לזיהוי רשתות אלה כדעקידי זהות מוכרים על ידי המדינה. היא תעניק להם חופש פעולה ואוטונומיה בניהול ענייניהם, בכפוף לשלטון החוק כמובן. תבטיח להם רשתות ביטחון תקציביות שאינן תלויות בסחטנות קואליציונית, ותחייב אותם למלא חובות כלפי המוסדות הפדרליים המשותפים, כגון שירות צבאי, לאומי וכמובן תשלום מיסים. הממשלה אף מוסמכת לשלול תקציבים מרשתות זהות שאינן עומדות בחובותיהן כלפי הממשל הפדרלי. במקרה של חוסר נכונות מוחלט של רשתות זהות מוסדיות להשתתף בברית הפדרלית, יקבלו אנשיהם מעמד תושב. לא יצביעו ולא יקבלו את רשתות הביטחון הפדרליות. איך זה תורם ללכידות התפקודית ברמת המדינה? פשוט מאוד. המערכת הפוליטית חדלה מלהיות זירת מלחמה על פירורי תקציב ומשאבים למפעלים של הזהויות השונות. רשתות הזהות האוטונומיות מבטיחות את מעמדן ומשאביהן באמצעות החוקה ללא צורך במאבקים או סחטנות. אין את מי לסחוט ואין מה לסחוט. יתרה מזו, המערכת הפוליטית חדלה להיות זירה למלחמות סימבוליות על זהות המדינה או על הדרך שלה. כל זהות חופשייה לממש את עולמה הרוחני ודרכה במסגרת הרשת המוסדית שלה. אך לא לכפות את דרכה על אחרים במרחב הציבורי. כך, במקום עימותים בין זהויות, המרחב הפדרלי מתפנה להתמקד בטוב המשותף, ולכולם יש הזדמנות לשגשג, כל אחד בדרך שלו. עיקרון 5. הפרדה תפקודית. עיקרון הפרדת הרשויות שטבע מונטסקיה, אבי הדמוקרטיה המודרנית, מדגיש את הצורך בהפרדה בין הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת. מטרת ההפרדה במקור היא למנוע עריצות, מצב שבו הרשות המחוקקת תנצל את כוחה לרעה לחוקק חוקים הפוגעים בזכויות הפרט או בזכויות מיעוטים. עיקרון זה נחשב למערכת של בלמים ואיזונים המבטיחה חלוקת כוח הוגנת בין הרשויות. המודל הזה התקבע כבסיס לדמוקרטיה המודרנית. אך במדינה פדרטיבית רב זהותית הוא אינו מספיק. במערכת כזאת המתח בין ריכוז וביזור מורכב יותר, כיוון שצריך להגדיר גם את מערכות היחסים בין מוסדות נוספים, מעבר להפרדה המסורתית בין רשויות מחוקקת, מבצעת ושופטת. כבר דיברנו על הצורך בהפרדה בין המוסדות המכוננים הפדרליים, המתמקדים בטוב המשותף, לבין מוסדות הזהות האוטונומיים, הממוקדים בטוב הזהותי. בנוסף, יש צורך בהפרדה בין המוסדות המכוננים הפדרליים לבין עצמם, בינם לבין הזרוע המבצעת, דהיינו המדינה הפדרלית, ובינם לבין השלטון המקומי. ככה זה עובד בפועל. 1. הפרדה בין המדינה הפדרלית לבין הממשלה. המדינה הפדרלית על מוסדותיה היא תאגיד טכנוקרטי, הכפוף להנחיות הממשלה הפדרלית. עם זאת, בניגוד לשיטה הקיימת שבה שר פוליטי ממונה על כל משרד, הממשלה מתפקדת כמעין דירקטוריון. תפקיד הדירקטוריון הוא לקבוע מדיניות, יעדים ותקנים עבור מוסדות המדינה, בעוד שהביצוע מופקד בידי הדרג המקצועי הטכנוקרטי. זה אומר שצריך להקים חומת ברזל ניהולית בין הממשלה הפדרלית, שהיא דירקטוריון, לבין הדרג המקצועי. המוסד הקיים של שר פוליטי הממונה על גוף מקצועי הוא ארכאי ופוגע ביעילות של המדינה. כולנו יודעים שמינוי פוליטיקאים למוסדות מקצועיים היה אחד הגורמים המרכזיים להתפוררות התפקודית של המדינה. הפרדה תפקודית שנייה, הפרדה בין המדינה הפדרלית לבין השלטון המקומי. המדינה הפדרלית עוסקת אך ורק בניהול סוגיות ומוסדות של הטוב המשותף, כפי שנקבע בחוקה. לעומת זאת, ניהול המשאבים הכלכליים ואמצעי ייצור הכלכליים יהיה מבוזר לשלטון המקומי ברמת מחוזות גיאוגרפיים גדולים ולא ב-450 רשויות מקומיות כפי שקיים היום. הסיבה לביזור המרחבי הזה היא כי אחד ממנועי השוויון הגדולים בישראל הוא הריכוז הגיאוגרפי הלא שוויוני של אמצעי ייצור כלכליים כגון אזורי תעשייה ומסחר, מוסדות חינוך איכותיים, תשתיות תחבורה, קרקעות לבנייה ולחקלאות. כאשר אלה מרוכזים כמו היום בידי חלק מהרשויות, הרשויות החזקות, נשללים מרשויות אחרות אמצעי ייצור האלה, וזה הופך למנוע גדול לאי שוויון. הפערים האלה כונו בעבר מרכז ופריפריה, שהוא בעצם מושג מכובס שמסתיר את המציאות של ריכוזים מזרחיים בעיירות פיתוח וריכוזים של ערבים ישראלים וכן הלאה. ארגון מחדש של אמצעי ייצור לפי עקרונות של צדק חלוקתי מרחבי יכול לצמצם מאוד את אי השוויון בין הזהויות. ניתן אפילו לשקול הקמת בית נבחרים נוסף לצד בית הנבחרים של הזהויות, שיהיה בית נבחרים שיורכב מנציגים של מחוזות השלטון המקומי. הפרדה תפקודית שלישית, עצמאות מערכת המשפט. בית המשפט העליון הופך בחוקה החדשה לבית משפט לענייני חוקה, עם ייצוג מובטח לכל הזהויות. תפקידיו, לפסול חוקים והחלטות ממשלה המנוגדים לחוקה, להכריע במחלוקות שאינן נפתרות בשיטת ההסכמה ודורשות פתרון דחוף, ולהורות על פיזור בית המחוקקים והממשלה במקרה של קריסת המשטר הדמוקרטי, ולהנחות על כינון חוקה חדשה. להיות המבוגר אחראי של המדינה. אלו הם קווי היסוד של השיטה המשטרית הפדרטיבית בהתאמה למצב רב זהות הישראלי. אין כאן בשום אופן כזאת ראה וקדש. אני באמת סבור כי יש לעצב את הפרטים הספציפיים והפרקטיקות של המודל באמצעות תהליך דמוקרטי שמחזיר אותנו לצומת האחרונה בידענו היכן אנחנו לפני שהתחלנו להתברבר. בחירות לאספה מכוננת שתפקידה לגבש חוקה מוסכמת. אני חושב גם שיהיה צורך במשאל עם כדי לאשרר את החוקה הזאת. עם זאת, החוקה חייבת להתבסס על העקרונות האלה שהצגנו כאן. בישראל מתקיים שיח ארוך שנים על הצורך בחוקה, אך הוא נוטה להתפצל לשתי גישות עיקריות. גישה אחת מבקשת לכפות את עקרונות הדמוקרטיה הליברלית המערבית על ישראל באמצעות החוקה. הגישה השנייה מניחה באופטימיות רבה כי ניתן להגיע להסכמות אידיאולוגיות וערכיות בין הזהויות השונות ולעצב חוקה מבוססת על פשרות מסוג זה. אני דוחה את שתי הגרסאות האלו. דמוקרטיה ליברלית אינה מתאימה למציאות הרב זהותית של העם היושב בציון. ואינני סבור כי יש לנסות להגיע להסכמות בנושאים שאין צורך ולרוב גם אי אפשר להסכים עליהם, כגון אמונות, ערכים ואידיאולוגיות. במקום זאת, עלינו להתמקד בהסכמות פרקטיות, עקרונות לשיתוף פעולה מעשי בנושאים הנוגעים לחיים המשותפים של אנשים אמיתיים בחיים האמיתיים. סיכום. הוא היה סקפטי. עבורי זה ברור כשמש בצוהרי היום. אם לא ניפרד מהמודל הישן ונכונן במהרה החוקה המבוססת על חמשת העקרונות של דמוקרטיית הלכידות הפדרטיבית, נעמוד בפני קריסה מהירה של המפעל הציוני לתוך עצמו. אני מרגיש כמו מהנדס שמזהיר דיירים בשיקון מתפורר ומתקלף עם ריח של שתן חתולים בחצר, שסופו להתמוטט בקרוב, ומציע להם לעבור לבניין חדש שנבנה ליד. רב קומות, עם ממדים, שלוש מעליות וחניית תת-קרקעית. זה נשמע לי פשוט ברור כמעט מובן מאליו. מסתבר שרק לי. מה שאנחנו מדברים על זה, שפשפתי את הרעיונות האלה במספר גדול של פורומים. כולם עם נשים וגברים טובים וחכמים. לא היה אחד או אחת שאמרו, וואלה, נכון, זאת הדרך. יותר נכון, כולם מסכימים עם הדיאגנוזה. חברה ישראלית מפוררת, מפולגת, מסוכסכת. לאו דווקא ברמת חיי היום-יום, אלא ברמת המערכת הפוליטית. כולם מסכימים שהמערכת הפוליטית תפוקה ורקובה. כולם מסכימים שמה שנחוץ לנו עכשיו זה אחדות והסכמה. כולם שונאים את השיקון המתפורר ומבינים שאין לו עתיד. אבל כשמגיע הרגע לתרגם את הקלישאות על אחדות והסכמה למהלך מעשי, כלומר, למחוק את המערכת הפוליטית הקיימת ולבנות במקומה משטר דמוקרטי חדש, מעוגן בחוקה, שם מתחילות הבעיות. יש הרבה ספקות וחוסר אמון. לרבים זה נשמע לא מציאותי. חלק דוחים את הרעיון על הסף ולא מנסים להבין. חלק מתייאשים עוד בסעיף הראשון. אחרים שואלים שאלות טכניות קטנות. למה שלוש מעליות ולא שתיים? או למה דווקא הצבע הזה לדלתות? אבל מתעלמים מהתמונה הגדולה. אנשים אינם טיפשים. יש להם סיבות טובות להיות ספקנים וחסרי אמון. ההצעה הזאת באמת רדיקלית ורחוקה מאוד מהמציאות הקיימת היום שאליה כולנו רגילים. לכן, כדי לקרב את הרעיונות למציאות, פנינו לאנשים טובים וחכמים מכל קצוות מפת הזהויות וביקשנו מהם לערוך מבחן ריסוק לפרוגנוזה המוצעת. ביקשנו שיעלו כל ספק, שאלה או ביקורת, גם אם הם מבינים ומסכימים לרעיון. עלו שלושה סוגים של ספקות. האם בכלל אפשרי מודל של לכידות תפקודית בישראל? האם התנאים ההיסטוריים, החברתיים, הפוליטיים שלנו מאפשרים לחידות כזאת, עם כל השנאה, העוינות, התחרות בין הזהויות, האם בכלל יכול להתקיים מצב שבו יגור זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ? על ספקות האלה אנחנו נעמיק בפרק הבא, מבחני הריסוק של דמוקרטיית הלכידות, נמר עם גדי ירבץ. הספק השני הגדול, האם דמוקרטיית לכידות זה דבר שבאמת עובד מבחינה פרקטית? האם חמשת העקרונות שלה מסוגלים להביא אותנו ללכידות תפקודית במערכת המשטר והממשל, או שהם סובלים בעצמם מכשלים פנימיים וסתירות שהם לא עובדים? האם הפתרון ירפא את החברה או רק יחמיר את בעיותיה? על כך נרחיב בפרק שאחרי הבא, מבחני הריסוק לדמוקרטיית הלכידות, האם המכונה עובדת? וספק הספקות, מי לעזאזל הקבלן או היזם שיקח על עצמו את פרויקט הפינוי-בינוי העצום הזה? כאן תמון ספק הספקות, איך עוברים מדמוקרטיית ההכרעה, שבה כולם מושקעים עמוק היום, הפוליטיקאים, התקשורת והציבור, אל משטר חדש. המערכת הנוכחית משרתת אינטרסים חזקים, היא מוכרת, היא מובנת, היא מניבה רווחים למי שנמצא בתוכה. מדוע שריבו השחקנים והמוסדות ששקועים בעמוקות וחיים ממנה יוותרו עליה? מה צריך לעשות כדי להוציא לפועל את המהפכה החיונית הזאת במפעל הציוני? ובעיקר, מי הם הכוחות החברתיים שצריכים לקחת על עצמם את תפקיד קבלן ההריסה והשיקום? שאלות אלה הן גדולות וחשובות, לכן הן מקבלות חלק שלם בספר, החלק השלישי.